באמצע הברכות, שמברך יעקב את בניו, הופיע פסוק אחד, שעל פניו הוא עצמו איננו קשה, אבל הוא קשה במיקומו, וממילא גם בפירושו. אני מתכוון לפסוק שנמצא בכותרת השיעור שלנו היום, והוא הפסוק המובא בסוף ברכתו של יעקב לדן, לישועתך קיוויתי השם. בואו נראה רגע את הברכה עצמה, הברכה שמברך יעקב את דן, הוא הראשון מבני השפחות בלהה וזלפה המתברך על ידי יעקב, והברכה היא כזאת, דן ידין עמו, מקור אחד, כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי איסוס, ויפול רוחבו אחור. לישועתך קיוויתי השם. עוד לפני שניכנס לפירושה של הברכה. זו הפעם היחידה בברכות שפתאום עוצר יעקב ואומר איזו תפילה. שיש לו לכאורה ערך עצמאי גדול מאוד, אבל זה מתאים בכל מקום אחר בברכותיו של יעקב, כמו בכל מקום אחר בתורה. מה שייכת פה הברכה הזו פתאום? לישועתך קיוויתי השם. זה נכון, אנחנו מצפים לישועתו של הקדוש ברוך הוא. נגילה ונשמחה בישועתו. אבל מה לאמירה הזאת כאן דווקא בסוף הברכה של יעקב ודן? כל הפרשנים מתקשים בזה. יעקב עובר כאן לגוף ראשון, מדבר על עצמו, מקווה לישועת השם, מצרף אותה לברכה הזו, הדבר מבקש בירור. רש"י למשל, שהולך פה כמו רוב הפרשנים בזיהוי בברכה, הרי כדאי לזכור, הברכות עצמן נאמרות על ידי יעקב כאשר הוא קורא לכל הבנים ואומר להם, "מאספו ואגידה יקבצו ושימו את אשר יקרא אתכם באחרית הימים." ולכן ראו הפרשנים מיד, חז"ל כמובן, ובעקבותם הפרשנים, את הברכות בחלקן הגדול כנבואות עתידיות שמנבא יעקב לבנים. וכך מבקשים לראות דמויות עתידיות שמרומזות בברכות. יש הסכמה רבה מאוד בין הפרשנים לראות בברכה הזאת את שמשון. הוא המושיע לשבט דן, זהו שמשון הגיבור השופט, שרוח השם מתחילה לפעמו במחנה דן בין צורעה ובין אשתאול. ושמשון מרומז כאן על פי חז"ל ורש"י בשמם שמיד נראה אותו בתוך הפסוקים האלה. בתוך הרמיזה הזאת לשמשון, רש"י גם רוצה לענות תשובה לשאלה מה קרה כאן לגבי הברכה של ישועתך קיוויתי השם. איך לישועתך קיוויתי השם נכנס כאן לעניין של דן? נראה את דברי רש"י. דן ידין עמו. ינקום נקמת עמו מפלישתים, כמו כי ידין השם עמו. אתם רואים שישר עברנו היסטורית לפלישתים, ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הזו של השופטים והפלישתים. כאחד שבטי ישראל, רש"י ממשיך בדרכו כיוון שהוא הולך לתקופה הפלישתית, אז הוא לא אומר דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, כמו שהפירוש הפשוט היה לכאורה יכול להגיד, דן שהוא מבני השפחות יחשב כמו אחד או מיוחד שבשבטי ישראל. אלא הוא ממשיך. הוא ידין את עמו כאחד. כל שבטי ישראל, אני ממשיך ברש"י, יהיו כאחד עמו. ואת כולם ידין. ועל שמשון ניבא נבואה זו. בואו ניכנס עכשיו לבירור. איך בדיוק, על פי רש"י, הנחש והשפיפון מסמלים או מרמזים את עניינו של שמשון. נו, אז מה זה לישועתך קיוויתי השם? איך זה קשור לפרשה של שמשון? אומר רש"י יפה מאוד. לישועתך, אני אומר את זה קודם על פה, ואחר כך תראו איך רש"י אומר את זה בפנים, לישועתך קיוויתי השם, אומר רש"י, זה בכלל לא דבריו של יעקב. אלא בתוך נבואתו של יעקב על שמשון, הוא מתנבא ששמשון יציל את ישראל ויושיע אותם כנחש, כשקיפון, שעוד רגע ננסה להבין מה זה, והוא עצמו יאמר לישועתך קיוויתי השם. כלומר, המילים אינם דברי יעקב, אלא הם נבואה של יעקב שכך יאמר שמשון. נראה את זה ברש"י. לישועתך קיוויתי השם, נתנבא שינקרו פלישתים את עיניו, וסופו לומר, זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם. ככה הוא פונה, המשך הפסוק זה, זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם, אלוקים וכו' וכו'. רש"י פתר פה את הבעיה, אם כי זה מאוד קשה. הוא לקח את המילים האדירות האלה, את שלוש המילים האלה, לישועתך קיוויתי השם, ואמר הם אינם איזו אמירה כוללת, מרכזית של יעקב אבינו, שצריך להבין מה היא מופיעה פתאום בברכות ומה היא קשורה לדן. זה בסך הכל המשך הברכה של מה יקרה עם שבט דן. יקום ממנו מושיע, המושיע הזה ינהג כנחש הנושך עקבי סוס כשפיפון עלי אורח וכו', והמושיע הזה סופו לצפות לישועת השם. והוא יגיד, זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם. אולי יש בזה יותר מזה, ממה שאנחנו מבינים בהתחלה ברש"י. על ישועתך קיוויתי השם, כמו שאני אומר עכשיו, זה דבריו של שמשון הנמצאים בנבואתו של יעקב. ולכן הם מופיעים בגוף ראשון, זה לא יעקב האומר, אלא יעקב אומר שכך ייאמר. יש מן הסתם מושיעים רבים שפנו לישועת השם, נכון? אבל דווקא אצל שמשון מופיע בשלבים מסוימים אותה התהללות בגבורה העצמית. שהוא מכה בלחי החמור את אלף האנשים וכך הלאה. והוא עצמו אומר, ריבונו של עולם, התשועה היא ממך. והוא יגיד בסוף לישועתך קיוויתי השם. עד כאן דרכו של רש"י. אבל הקושי נשאר, כי רש"י בעצם עקף אותו. רש"י ענה לקושי על ידי שהוא הוציא את הפסוק מדברי יעקב ואמר שהוא חלק מן הנבואה. אבל בפשטות זה עדיין נראה כאילו הדברים נאמרים בגוף ראשון על ידי יעקב. בעל העקידה הולך אחרת. בעל העקידה הוא רבי יצחק ארמה בעקידת יצחק במקור שלוש. אני רוצה ללכת בסוף לכיוון לגמרי אחר, אבל במקור שלוש מופיעים דבריו של בעל העקידה, שהוא אגב גם מסביר יפה מאוד מה עושה כאן כל העניין של הנחש והשפיפון. אמר הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור. כי אם יישוך הנחש הקיבב, הקיבב של הסוס, הסבר מאוד יפה, והם הרגליים האחוריים, הנה הסוס יהיה נרתע ונופל לאחוריו בפתע. איך כתוב בפסוק? הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו גם הוא אחור. ויפול גם כן רוכבו אחור בהכרח. לפני שממשיכים, נסביר רגע על פה. הנחש, בשונה מהחיות האחרות, יש לו יתרונות וחסרונות. יתרונו שהוא בא בסתר, לא רואים אותו. הוא מופיע מאחורה, הוא תופס את הסוס בעקיביו, עכשיו הוא מנצח את הסוס. אבל איך הסוס נופל? הסוס נופל אחורה. על מי? עליו. אומר העקידה, זה בדיוק שמשון. הוא הצליח לנצח את הפלישתים. עליו. וזה סיפור הנחש. כך בעל העקידה. פירוש יפה מאוד לפסוק עצמו. והנחש לא ימלט בעת ההיא מהדריסה, אם מנפילת הסוס או הרוכב המזוין. או שהרוכב ייפול עליו או שהסוס. כי במקום שיפולו, שם הוא, בלי ספק. במקום שהם ייפלו הוא כבר מתחת. וכך סוף גבורותיו של שמשון, שעקר עקבי הבית ועמודיו, והפיל רוחבו לארץ, ולא חשש למה שימות גם הוא עם הפלישתים הנופלים עליו. זה הנחש. נו, אז מה זה לישועתך קיוויתי השם? ממשיך בעל העקידה והדברים לא מופיעים פה לפנינו, זה דברי יעקב בית. ומה הם דברי יעקב? לישועתך קיוויתי השם, אני רואה את הישועה הזאת של שמשון והיא סמל לישועה שיש בה גם אסון גדול. יש ישועה, אבל יש לה מחיר כבד מדי. ישועה עם מיטה. אני מקווה לישועה שלמה. ראיתי את הנחש בנבואה, את השפיפון, ועכשיו ריבונו של עולם, לישועתך קיוויתי השם. זהו הפירוש של בעל העקידה. זה הפירוש השני. לפי רש"י, לישועתך קיוויתי השם זה דבריו של שמשון. ויעקב מנבא שכך הוא יאמר. לפי רוב הפרשנים, לישועתך קיוויתי השם זה דבריו של יעקב. ולפי העקידה, למה זה מופיע דווקא כאן אצל דן? כי אצל דן הוא מתאר ישועה שכוללת בתוכה מיטה, שכוללת בתוכה אסון, ולכן הוא אומר, אני מצפה לישועה גדולה, לישועתך קיוויתי. בעלי התוספות מציעים למשל הצעה אחרת. ונראה גם אותה במהירות, אני חותר להגיע כאן לכיוון שונה, אבל הוא נובע מכל הדברים האלה ביחד. בעלי התוספות אומרים פה דבר נפלא. אולי הוא קשור קצת לדבריו של רש"י מקודם. מקור 4. כיוון שראה יעקב אבינו גבורת שמשון, אמר, אף על פי שזה גיבור נוצח, אין נכון להתהלל בגבורתו. זה לא נכון. הסגנון הוא לא נכון. וכן מצאנו בשעה שהתהלל שמשון, אמר, בלכי החמור היכיתי 1,000 איש. מיד, ויצמא מאוד, צמא וזקוק למים, עד שהודה ואמר, השם, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת. שהודה שאין הגבורה רק מהשם לבדו. והוא דכתיב, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, ואף על פי כן, הגבורה והניצוח לקדוש ברוך הוא. כי דכתיב לישועתך קיוויתי השם. פירוש אחר, מעניין מאוד של דעת זקנים מבעלי התוספות. הדעת זקנים אומר, מה זה לישועתך קיוויתי השם כאן? דווקא מפני שמתארים את הגבורה הגדולה של שמשון, אבל עם העוצמה המאוד ארצית, אנושית, גבורתית, אישית, אנושית מיוחדת, בא יעקב ואומר, אני מדבר על ישועה שמחוברת אל הקודש ברוך הוא, כמו ששמשון עצמו בסופו של דבר הבין שצריך. ולכן אלו דברי יעקב. ולמה הם מופיעים פה? כי הם מתאימים לעניין. החסר בכל הפירושים האלה, הקושי בכל הפירושים האלה, הוא שאפשר להבין אותם רק אם הם מחוברים לשמשון. אבל האם אין בפסוק הזה איזו אמירה כוללת, יסודית, שמתאימה ומחוברת לעולמו של יעקב אבינו בכלל, ואם כן, מה מקומה בברכת דן? אני מבקש לראות את הדברים מן ההתחלה. אני מבקש אבל... הקושי שיש בפירושים עד כאן, הוא בעצם אחד ומורכב משני חלקים. הרשב"ם בפירושו מתנסח בצורה קשה מאוד, זה לא מובא לפנינו בדף, הרשב"ם על הפסוק הזה, בלישועתך קיוויתי השם, מתנסח בצורה מאוד קשה כלפי הפירוש המקובל שראינו עד עכשיו אצל הפשטנים שאנחנו ראינו, שהברכה מוסבת כולה על שמשון. הרשב"ם יש ניסוח מאוד חריף. פירוש זה אין בו טעם כלל. ניסוח חריף מאוד ברשב"ם. הוא לא מזכיר בכלל שזה פירושו של סבו, של רש"י. והטענה המרכזית היא שאתה מוציא את כל הברכה ומתרגם אותה רק לנקודה אחת. הרשב"ם גם טוען, הרי דווקא שמשון הוא המושיע שבסופו של דבר אנחנו פוגשים גם מימד של כישלון שם. אז כל הברכה כולה היא רק על זה. אבל הקושי הזה בעצם מרמז על עוד עניין. חריגה אחת בכל מסכת הברכות האדירה הזאת של יעקב אבינו. אל תשכחו שמה שיעקב אבינו מבקש בכל המסכת הזאת זה לגלות את הקץ, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. איך התנסחו חז"ל? ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו, נסתלקה ממנו שכינה. ובמהלך הזה פסוק אחד חורג מן הברכות ועוסק בעצם בקץ, בגאולה, בישועה. האם אי אפשר לראות בפסוק הזה משהו שמדבר על הישועה הגדולה הכללית? ודאי שאז קשה פרשנית. למה זה מופיע פה? איך זה קשור לברכה אצל דן? הקושי הזה הוא אגב מה שהביא את אחד מן המדרשים המאוחרים יותר אצל חז"ל לומר דבר מאוד מעניין. הוא לא פשוטו של מקרא, אבל הוא מדרש נפלא. הפסוק הבא, אחרי דן, לא מופיע לפנינו, אחרי שמסיימים את ברכת דן, יהי דן נחש עלי דרך לישועתך קיוויתי השם, זה גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. פסוק אחד קצר שהוא כל ברכתו של יעקב לגד. חז"ל במדרש טוענים את זה בכמה מקומות, שאליהו הנביא הוא משבטו של גד. הרי שבטו המפורש של גד לא מופיע, של אליהו לא מופיע. אליהו הגלעדי, התשבי. בכמה מקומות חז"ל טוענים שהוא משבטו של גד. למרות שיש בזה דעות אחרות, ומרכיבים את אביו מפה ואמו מפה, יש שם כמה עניינים ומוכיחים שהוא משבטו של גד, לא חשוב. לענייננו יש שם רעיון מרתק מאוד. חז"ל אומרים שיעקב אבינו ראה את המושיע בדמות הגיבורית של שמשון, וחשב שהוא המושיע. כשראה שהוא מת, אמר לי ישועתך קיוויתי השם, ואז זכה וראה את גד. וראה את אליהו המשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיו. פירוש מעניין מאוד, שיש בו גם פילוסופיה מאוד מעניינת, אבל הוא נובע שוב מהבעיה הפרשנית שאומרת, אולי בעצם הפסוק הזה אינו מחובר דווקא לברכת דן, אלא מורכב ומחבר את המעבר, את הצומת, בין הברכה הזו לברכה הזו. הוא לא פשוטו של מקרא גם כן. ואני מבקש לחתור כן לפשוטו של מקרא, אני מזכיר אותו גם בגלל עוצמתו, וגם בגלל הדרך להראות עד כמה באמת הפרשנים וחז"ל כבר התקשו במיקום קודם כל של הפסוק. כי פירושו הפשוט הוא כל כך פשוט, שאתה לא מבין מה הוא מחפש פה. אם פירושו הוא ריבונו של עולם, אני רוצה שתהיה ישועה. למה זה לא מופיע בכל פסוק אחר? ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, זה הרבה יותר מתאים, לישועתך קיוויתי השם. עשיו רודף אחריו, לבן מחכה לו לישועתך. זה יכול להופיע בכל התורה כולה. מהפסוק הראשון עד האחרון, מה זה עושה פה יותר? חז"ל במדרש רבה אומרים את הדבר הבא, אני רוצה לראות אותו כהקדמה בלבד, לרעיון שנדמה לי הוא ממש נאמן לפשט, ונראה אותו עוד מעט. אבל נקדים לו רק את דברי חז"ל במקור 5. לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו, זה מקור הדברים של רש"י ושל הפרשנים. אותו הכוונה היא את שמשון. וסבור בו שהוא מלך המשיח. אגב, באותו מדרש בהמשך מופיע, וסבור היה שהיא שעת הגאולה. דהיינו הך, עם הבדל מסוים. כיוון שראה אותו שמת, מי? שמשון? כלומר, מי שהוא סבר שהוא מלך המשיח, אמר, אפזמת. הציפיות נכזבות, אפזמת. לישועתך קיוויתי השם. שימו לב, אפילו לא כתוב כאן במדרש מילת קישור שהיינו מצפים. אמר, לישועתך קיוויתי השם. או מיד אמר. ועוד מעט נראה למה לא מופיעה מילת הקישור הזאת. הלישועתך קיוויתי השם הוא תוצאה לא רק של מות שמשון דווקא, אלא של מות מי שעליו סבר יעקב שהוא מבטא את מלך המשיח. או מבטא את מה שנקרא במדרש שעת הגאולה. ויעקב מתאר פה מצב, ונתקל בו הרבה, של שעת גאולה שהנה באה אכזבה, ולישועתך קיוויתי השם. ציפיית ישועה מסוימת. צריך לנסות להבין את זה. עוד רגע ניכנס. מסיים המדרש. אמר רבי יצחק, הכל בכיווי. כיווי, תקווה. ייסורין בכיווי. קדושת השם בכיווי. זכות אבות בכיווי. תאוותו של עולם הבא בכיווי. זה סופו של המדרש. המדרש ממשיך בפסוקים שמראים איפה ראינו תקווה בייסורים ואיפה ראינו. משפט מאוד מוזר. אם כיווי פירושו תקווה, איזו מין השוואה זו? תאוות עולם הבא בכיווי וייסורים בכיווי. מה כתוב פה? הכל בכיווי. ומה מתחדש? שהכל תלוי בישועת, אני יודע את זה. מה נאמר? לי נדמה לעניות דעתי, שאת הבשורה הגדולה בפסוק הזה, ועל פיה אני רוצה לחזור בסוף לפירושי הפרשנים הראשונים שראים, נמצאת במילה תמימה פשוטה בפסוק. המילה השלישית. זכור, אין חידוש. השם. נסתם לא מובנים הדברים. זה מילה שמופיעה במקרא עוד כמה פעמים. לישועתך קיוויתי השם. וכאן נדמה לי שיש מהפכה עצומה אם פשוט עוברים על פשוטו של מקרא כסדר. מידע. שם השם, עסקנו בו יותר מפעם אחת. זה מה שאנחנו, במעט שיכולים, מלמעלה עסקנו בו. שם השם הופיע 144 פעמים בספר בראשית. שם יוד קי וו קי. זהו השם המיוחד בין ארבע אותיות. לא שם אלוקים, או ואל שדי ייתן לכם רחמים, או אל אלוקי ישראל, שם יוד קי וו קי. מאז שמגיע יעקב לארץ ישראל, כלומר, מהפגישה, הטרום פגישה של יעקב עם עשיו, לא נאמר על ידי יעקב יותר אפילו פעם אחת שם השם. עוד מעט תראו למה כל כך מהותי לי לחפש את שם השם הזה. הפעם האחרונה ששם השם מופיע על ידי יעקב אבינו היא במקור 10, פרק למד ב' פסוק ת', ויומר יעקב, מקור 10, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך ואיתיב האימה. אתם ודאי שמים לב שהשם המופיע פה לכאורה מיותר, כי הוא כבר פנה אליו בתואר אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק. אנחנו יודעים על מי מדובר. כשהוא אומר השם האומר אליי, הוא מתכוון לדבר פשוט. הזכרנו אותו פעם, אבל הוא הקדמה לכל מה שאני רוצה עכשיו, לכן בואו נשים אליו לב. מקור 8. מקור 8 בראש העמוד, הוא הפסוקים של נדרו של יעקב בחלום בבית אל. יעקב רואה את אותו סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, נכון? משכים בבוקר ומגיע למסקנה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, ונודר נדר. צריך לזכור את הצומת הזאת. הוא יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, בעל כורחו. זאת הפעם הראשונה שהוא יוצא בעל כורחו. בפעם השנייה שהוא יצא זה גם יהיה בעל כורחו, מפני הרעב למצרים אל יוסף. הוא מתעורר ונודר את הנדר הבא. וידר יעקב נדר לאמור. אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. מה זה הדרך הזה? ההליכה לאן? לחרן, לפדן ארם, נכון? ללבן אחי אמך. לקחת משם אישה, ומה הדרך הזאת? זה לא רק ללכת לחרן. זה לקיים עכשיו את מה שקיבלתי את הברכה הגדולה של אברהם אבינו. עשיו רודף אחריי, בדרך יהיה קשה. אם יהיה אלוהים עמדי, שימו לב, אלוקים, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. אני ממשיך לקרוא את הפסוק עכשיו כפי שרשי מסביר אותו. ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלוהים, אז, הוספתי פה מילה, כל זה אם. אנחנו קוראים לזה בעברית שלנו, התנאי. אז מופיע הנדר, נכון שהכותרת הייתה וידר יעקב נדר. ומהו הנדר? הנדר הוא לא אם. הנדר הוא שאם יקרה, מה? אלוקים עמדי, שמרני בדרך הזה, נתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, ומה זה והיה השם לי לאלוקים, אם זה חלק מהאים? בפשטות, שום חידוש. זה אלוקים עמדי. אז מה אני מתחייב לעשות? נדר זו עשייה שלי, זה לא עשייה של הקדוש ברוך הוא. אני נודר. האבן הזאת אשר שמתי, מה תיבה, זאת האבן שמתחת למרשותיי, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. זו קריאה א', כך קורא רש"י. אומר הרמב"ן, מה פתאום? צריך לקרוא אחרת. האם מסתיים בפסוק כ"א באמצע? כי אחרת אין משמעות ל"והיה השם לי לאלוקים", זה כבר נאמר, אם יהיה אלוהים עמדי. האם הוא, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני ונתן לי לחם ובגד, ושבתי בשלום אל בית אבי, נקודה, אז, א', והיה השם לי לאלוהים, ב', והאבן הזאת אשר שמתי מסיבה יהיה בית אלוהים, ג', וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. זה לא רק ויכוח פיסוקי, דקדוקי. זו טענה עצומה. מה פירוש והיה השם לי לאלוקים? כותב הרמב"ן מקור 9, והיה השם לי לאלוהים איננו תנאי כדברי רש"י. מה זה איננו תנאי? זה לא קשור לאיזו מילה. לאם. זה כבר הולך לאן? לאב. אלא הוא הנדר. ועניינו, אם אשוב אל בית אבי, אז אני מקבל על עצמי נדר, אעבוד, וכאן אקפיד למילים, את השם המיוחד בארץ הנבחרת, במקום האבן הזאת אשר שמתי מתיבה, שתהיה לי לבית אלוהים, ושם הוציא את המעשר. ויש בעניין סוד ממה שאמרו כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. לא ניכנס לזה יותר מדי. אבל דבר אחד חשוב מאוד לדעת, וזאת לא רק ראייה של פרשת ויחי, ולעניות דעתי של כל החצי השני של ספר בראשית במילים האלו לישועתך קיוויתי, אלא גם הפתיחה לכל ספר שמות ולמשה רבינו ולכל. מיד נראה. גילוי שם השם, שם יוד קי וו קי, הוא הוא כל סודה של הגאולה בעולם. הבעיה של משה רבינו בגאולתם של ישראל זה לא שלא יאמינו לו, זה שישאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם. לגלות את שם השם. והתשובה למה שמו היא השם, יוד קי וו קי. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. שם השם, כשהוא מתחיל להתגלות, הוא-הוא הגאולה של העולם. שם אלוהים, כבר הדברנו את זה פעם, פירושו בעל הכוחות בעולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, גם לפני שהיה אדם, יש אלוקים שמגלה את כוחותיו על כל העולם. אל בעברית פירושו כוח. יש לאל ידי לעשות עמכם רע, אומר לבן. אלוקים הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. הוא הכוח שמעל כל הכוחות שיש מתחתיו. להבדיל, יש אלוהים שהם אלוהים אחרים. יש גם אלוהים בארץ. אלוהים שופטים, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. שם השם, שם המפורש, הוא השם של ההיה וההווה והיהיה, הוא השם המיוחד שבגילויו תמונה גאולת העולם. איך נאמר אצל המלאק? כי יד על כף יא, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. דור דור מופיע גם פה וגם בזה שמי לעולם. אותו דור דור, בדיוק. מדוע? כי זה אותו עניין. כי יד על כף יא, מאירים שם מיד חזל את ההערה המפורסמת, שימו לב איך מופיע כאן כף, במקום כיסא, ויה, שזה יוד והי, במקום יוד קי, וו קי. אז לומדים שם את האמירה הידועה, החשובה, אין שמו שלם, ואין כיסאו שלם, לא מלכותו ולא התגלותו, עד שנגמרת המלחמה עם עמלק. למה כי יד על כס? למה לא כיסא? למה יה יוד ה' ולא יוד קי וו קי? כי עדיין מלחמה להשם יוד קי וו קי בעמלק מדור דור. איך הכוזרי קורא לשם השם? זהו שם פרטי, שם מיוחד. זה לא תיאור כוחות, כמו שאני מתאר אדם שאינני מכיר. בעל גוף גדול או בעל גוף קטן, ארוך או קצר. זה שם מיוחד, כמו ראובן, שמעון, לוי, שקוראים לו כשמכירים אותו. מהי כל המגמה בגאולה ממצרים? וידעו כי אני השם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. שיאו של יום הכיפורים זה המידע הפשוט. השם הוא האלוהים. יעקב אבינו מבין בדיוק את תפקידו. אני יוצא עכשיו ואמור לחזור ולהקים את העם הזה. בארץ הנבחרת הזאת, דרך כאן, אני אצטרך לגלות בעולם את שם השם. אם יהיה אלוהים עמדי שם, אז כשאשוב אל בית אבי, אעשה את השם לאלוקים. עד כאן יפה מאוד. זה החלום. מוריי ורבותיי, פלאי פלאות. מהרגע שמגיע יעקב לארץ, עוברים 20 פרקים. שם השם לא מופיע על ידי יעקב אפילו לא פעם אחת. חוץ מבפסוק התמים שאנחנו עוסקים בו עכשיו, לישועתך קיוויתי השם. בדוק. איפה מופיע שם השם? בכל הפרקים באמצע, מפרק למד ב' עד פרק נ'. איפה מופיע שם השם שאותו רוצה יעקב לגלות? הרי זה הוא הבטיח, נכון? והיה השם לי לאלוהים. אז הדבר הראשון שצריך לחפש זה את שם השם. אגב, כשמשה רבינו ישאל את הקדוש ברוך הוא, למה זה שלחתני, מה תהיה תשובתו של הקדוש ברוך הוא? כי והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, אבל ושמי השם לא נודעתי להם. צריך לגלות את שם השם. איפה יופיע שם השם? שם השם, שם יוד קי וו קי, יופיע בשתי פרשיות. זה דבר פלאי. אני מדבר על פרקים שמהרגע שיעקב מגיע לארץ, עד סוף ספר בראשית, הוא מופיע רק בשתי פרשיות. האחת של יוסף, השנייה של יהודה. בשתי הפרשיות האלה הוא מופיע בכל אחת כמה פעמים. תראו את מקור 11, ומולו את מקור 12. מקור 11 עוסק בפרק למד ח'. שם מופיעה פרשת יהודה ותמר. מקור 12 עוסק בפרק למד ט'. שם מופיעה פרשת הורדת יוסף למצרים. בשתי הפרשות האלה מדובר על שני המנהיגים. שכל החצי השני של ספר בראשית אנחנו פוגשים את הדילמה ביניהם, יהודה ויוסף. שתי הפרשיות האלה עסוקות בשתי פרשיות שבהם המנהיגים נמצאים בירידה, וירד יהודה מאת אחיו, ויוסף הורד מצרים. שתי הפרשיות האלה עוסקות בזמן שבו כל אחד מן המנהיגים האלה נמצא ללא האחים, ללא האב, בזירה הפרטית שלו, בהתמודדות קשה מאוד. יהודה בהתמודדות עם תמר, ועם מותם של ער ועונן, יוסף בהתמודדות עם אשת פוטיפר ועם הבור במצרים. ושימו לב, רק במקומות האלה מופיע 11 פעם שם השם. מקור 11. תראו איך הוא מופיע אצל יהודה. והיא ער בכור יהודה. יהודה, אגב, דברים ידועים, זה שם השם עם ד' באמצע. והיא ער בכור יהודה, רע בעיני השם, תראו את ההקשרים כל פעם, וימיתהו השם. מה קורה אז? ער מת, נכון? כי הוא היה רע בעיני השם. תמר ניתנת לאחיו עונן, וידע עונן כי לא יהיה הזרע, והיה עם בעל אשת אחיו ושיחת ארצה לבניתי נותון זרע לאחיו. פסוק יוד. ויירא בעיני השם אשר עשה. אתם שמים לב? שם השם מופיע במקרא הרבה פעמים. אצל יהודה בפרשה שלנו הוא מופיע 3 פעמים, כל פעם בהקשר רע, שלילי. רע בעיני, וימיתהו השם, ויירא בעיני. יוסף, גם הוא מורד. מקור 12, בפלאי פלאות. ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה. אחד אחד עכשיו. ויהי השם את יוסף. ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו כי השם איתו. וכל אשר הוא עושה השם מצליח. והיא מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יהיה לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, והיא ברכת השם בכל אשר לו. עוד 3 פעמים, בבור. כל זה היה אצל פוטיפר, נכון? בבור. והיא השם את יוסף, ויית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר השם איתו, ובאשר הוא עושה, השם מצליח. רבותיי, בוויכוח בין יהודה ליוסף, מי יגאל את העם הזה, זה הוויכוח. מהרגע שיעקב חוזר עם הבנים לארץ ישראל, אף לא פעם אחת נאמר שם השם. חוץ מבפרשה של יהודה בהתמודדות האישית, ובפרשה של יוסף בהתמודדות האישית. אצל יהודה זה מופיע ברע בעיני השם, וימיתהו השם, ויירא בעיני השם, ואצל יוסף זה מופיע רק באופן חיובי, מצליח השם ויברך השם ברכת השם. שם השם מופיע במקרא אלפי פעמים. ברוב המקרים הוא מופיע אובייקטיבי. ויאמר השם, וידבר השם. אף פעם אחת לא אובייקטיבי. יעקב אבינו עומד, צריך להבין אחרי כמה זמן. 22 שנה היו מאז מכירת יוסף. עוד 17 שנה במצרים עד שהוא מברך את הבנים. עוד שנתיים עד שמגיעים מלבן ועוברים בסוכות ובבית אל. יותר מ-40 שנה הוא כבר מחכה ליכולת לגלות את שם השם. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש יעקב להישב בשלווה. הוא רוצה לגלות את הגאולה. והוא לא מצליח. ביקש להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, הכל מתעכב. שני בנים מתמודדים על השאלה מי יגלה את שם השם. יהודה הוא זה שבגינו מוכרים את יוסף למצרים, ואז הוא מגלה את שם השם בזירה שלו ויוסף בזירה שלו. והקורא בקודש צריך לראות את שתי הצורות. פרק למד ח' ולמד ת'. בשתי זירות, שניהם מגלים את שם השם. יעקב נעלמת ממנו רוח הקודש. וימאן יעקב להתנחם. צרוף צורף יוסף. אין כלום. ואם יוסף נטרפו החלומות ונטרפו השאיפות, ומה יהיה עם הגאול? אותי שיקלתם. יוסף איננו. שמעון איננו, את בנימין תיקחו. עוד לפני שמגיעים בכלל לדן, חייבים לתפוס. כשיעקב מתפרץ בקריאה אחרי 40 שנה לישועתך קיוויתי השם, הוא חוזר למה שהוא אמר לפני יותר מ-60 שנה בחלום בבית אל. אז הוא התפלל כבר שהשם יהיה לו לאלוקים. והוא עומד רגע לפני מותו כשהוא מבקש לגלות את הקץ ולדבר על אחרית הימים. ואומר צריך לגלות את שם השם. כתוב בעל שך, וזה מה שהביא אותי לכל הרעיון למצוא את זה. פירוש שקשה מאוד להבין אותו לפשוטו של מקרא, ואני לא מבקש ללכת כמוהו, אבל ממנו ללמוד את הכל. במקור 15. הוא מסביר את הפסוק, זה דבר אדיר. והזכיר השם ואמר, קיווינו השם לפרש הישועה שלו יתברך. והיא עניין כי יד על כסיה שאין השם שלם בארבע אותיותיו עד ינקה מעמלק. עמלק מגלה את העצירה. את העצירה בדרך של הגאולה. עכשיו שימו לב, איך מסביר האלשך את הפסוק? וזה אומרו קיוויתי השם, כי ישועתך שבה קיוויתי ישועתי היא, היותך השם בארבע אותיותיך יחד, היא הישועה שוודאי לא תשקוט עד תשלימנו. מה קיוויתי? קיוויתי כבר לראות את שם יוד קי וב קי. לישועתך קיוויתי השם. זה נראה קשה. אתם יודעים למה זה מופיע בברכת דן, וזה יהפוך את זה לבכלל לא קשה. זה דבר מופלא. דן הוא הבן החמישי שנולד בפרשת ויצא על פי הסדר. ללאה נולדים ראובן, כי שמע, כי ראה השם בעוני, שמעון כי שמע השם, לוי בכלל הקדוש ברוך הוא קורא לו שם, על כן קרא שמו לוי, יהודה הפעם עודה את השם, כל פעם בשם השם, ותעמוד מלדת. ותקנה רחל באחותה. ואז לרחל יש את הרעיון הבא. היא לוקחת את בלהה, מקור 13, אולי בני אנוכי ממנה, ותהר בלהה ותלד ליעקב בן, שימו לב איך קוראים לבן, אנחנו בברכה שלו עכשיו. ותאמר רחל, דנני אלוהים. זה לא רק הפעם הראשונה ששם אלוקים מופיע בשמות הבנים, דין מופיע פה. דנני אלוהים. וגם שמע בקולי. תראו את הרד"ק במקור 14, וכל הפרשנים הולכים כך. דנני אלוהים שמני בדיני עם אחותי וראה כי גם אני ראויה לבנים כמוה. ולפי שזכרה הדין, זכרה השם אלוהים, שפירושו דיין. רחל מדברת על מידת הדין המתוחה בעולם. גם כשיוולד לה הבן הבא יוסף, היא תאמר מיד, ותאמר אסף אלוהים את חרפתי. וכשהיא תשתמש בשם השם, היא תשתמש בו על שם העתיד, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. אבל כשיוולד כבר הבן האחר, איך היא תקרא לו? שוב על שם הצער והאבל. ותקרא את שמו בן עוני. את מידת הדין המתוחה. כשבא יעקב לברכה של דן, שנולד ומזכיר כל ימיו את השם הזה של הדין, הוא עומד ואומר, ריבונו של עולם, לישועתך קיוויתי יוד קי וב קי, זאת אותה מידת הרחמים, מידת שם השם. איפה הוא אומר את זה? שהוא רואה את שעת הגאולה שהולכת ונעלמת. משיח הוא סבר על שמשון והוא מת. מיד מה הוא אומר? לישועתך קיוויתי השם. ישועתך קיוויתי השם, זאת ציפיית הישועה. ישועתך קיוויתי השם זה הכוח להאמין שאני מחובר כל הזמן לשם השם. להאמין ששם השם הזה עתיד להתגלות בעולם בארבע אותיותיו, והגאולה הזו בוא תבוא, הבטחתי והיה השם לי לאלוקים, עוד לא הצלחתי. אבל אני משאיר את הבשורה הזו הלאה, לאף על פי שהתמהמה האחדות. זו ציפיית הישועה הבסיס שלה. איך אומרים חז"ל במדרש שראינו מקודם במקור 5? הכל בכיווי, ייסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוות עולם הבא בכיווי. פעם עסקנו במילה תקווה. כתוב ברמח"ל ששורש המילה תקווה, שזו גם המילה מקווה, וקווה אל השם, שורש המילה זה דבר מופלא, בשתי אותיות. קו. כשאדם מקווה אל השם, הוא מותח קו בין שתי נקודות, עובר רק קו אחד. לקוות אל השם פירושו לא להראות ולא להאמין באף נקודה נוספת, ולכן לא להישבר מאף נקודה אחרת. אני מחובר אל השם. זה הפירוש, הכל בכיוון. כשאני מבין את זה, אני גם את היסורים יכול להבין כמחוברים אל השם. אני גם את קדושת השם מבין. גם את זכות אבות, גם את אהבת עולם הבא. פתאום הכל מחובר. כל המגמה שלי היא לגלות כבר בעולם את השם הזה בארבע אותיותיו, וכל העולם שלי מחובר למגמה הזאת. שרואה יעקב על פי הפרשנים הראשונים את הנפילה, הוא עומד ואומר, הנפילה הזו רק מחזקת אותי באמונה. לכן לא כתוב במדרש, כיוון שראה שמת, אמר לישועתך קיוויתי. אין את... כיוון שראה שמת, לישועתך קיוויתי. הציפייה לישועה היא כוח גדול מאוד, קשה מאוד, לא פחות מהישועה. אני חושב שפעם הזכרנו, ציפית לישועה. זו שאלה ששואלים את האדם כאשר הוא מגיע מיד אחרי מותו. שואלים אותו כמה שאלות. עסקת בפריה וריביה, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, ציפית לישועה. מעניין מאוד הביטוי ציפית. הוא ביטוי קשה מאוד מבחינה אמונית. הוא מבטא את כל הבעיות שלנו. לצפות זה תפקיד לכאורה פסיבי, אבל הוא בכלל לא פסיבי, אבל הוא גם לא אקטיבי. הצופה הוא התצפיתן. לתצפיתן הזה יש תפקיד. הוא צריך להתייחס לכל מה שהוא רואה. הוא חייב לכתוב יומן תצפית. אם אין לו שום הבנה, אם הוא שותה גמור, הוא כותב הכל. הוא כותב שהשם מזורחת והשם משוקעת. הוא כותב הכל. איך אחר כך במודיעין תפענח מה שהוא רוצה. האסון הגדול הרבה יותר, הוא אם יש לו הבנה יותר מדי גדולה, מה שקוראים בצבא ראש גדול. הוא מחליט שהוא כותב רק אירועים מיוחדים, מכניסה של שתי דיוויזיות ומעלה. אירועים קטנים זה לא ברמה שלו. אבל האמת היא שתפקידו של התצפיתן הוא לדעת בדיוק איך אתה אף פעם לא מתערב ואף פעם לא מפסיק להיות מעורב. איך אתה כל הזמן משתדל ומתואם כל הזמן, אבל אף פעם לא הופך להיות זה שעוזר לקדוש ברוך הוא לנהל את העסק. ציפית לישועה. אם תשימו לב אגב לכל השאלות, זה שאלות אחרות לגמרי. לכל השאלות אפשר לענות תשובות מאוד ברורות. אם אני אענה על השאלה, קבעת עיתים לתורה, כן. יבוא הקדוש ברוך הוא עם היומן ויגיד לי, תגיד לי, ומה היה ביום חמישי? אתה מכיר? בשעה הזו אני יוצא, אני אראה לך. נסעת ונתת באמונה, כן, והוא יוציא את ספר העסקים שלו. אבל באים אל יהודי ושואלים אותו, ציפית לישוע, נו מה, הוא יכול להגיד לא? למה לא? יש ליהודי התנגדות שהכל יהיה בסדר? למה זו שאלה? מוסיף רבינו ניסים הרן מילה אחת. ציפית לישועה בימיך. זה היה אצלך רלוונטי? זה היה רציני? ואני רוצה להסביר. חיברת את זה לכל? הכל היה בכיווי? גם המוות של שמשון היה מחובר לציפיית הישועה? גם הנפילה של הנחש? אתם יודעים אגב שנחש זה משיח, זה בדיוק אותו מספר. זה אותיותיהם. גם הנחש מחובר אצלך על הציפייה הזאת למשיח, וגם נפילתו, וגם הידרסותו. הכל בכיווי. מי שמבין כך את המושג ציפית לישועה קולט למה ציפיית הישועה היא חלק כל כך יסודי מכל מערך האמונה של האדם. ציפיית הישועה היא האמונה שאין שום דבר שלא מחובר אל התכלית, שלא מחובר אל השם בארבע אותיותיו. לקוות אל השם, שעל זה מדבר האלשך, זה לדעת שהכל מקווה כמו קו, מקווה, אל הנקודה שממנו הכל יוצא ואליו הכל יגיע. ולכן אין דבר שאין לו תחליף. גם היסורים, גם קדושת השם. מה רצה יעקב אבינו לעשות בברכות? ביקש יעקב אבינו לגלות את הכסף. כתוב בספרי חסידות, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ נענש, נסתלקה ממנו שכינה. למה כזה עונש? מה הוא עשה? כולם כל כך רוצים לגלות. היה בספרי חסידות לגלות את הקץ, הבעיה בגילוי הקץ היא פשוטה. אנחנו יודעים שיש שתי אפשרויות שהקץ יתגלה. האחת נקראת בנביא בעיטה, והאחת נקראת החישן. בעיטה זה בעת, בזמן. איך אומרים חז"ל? לא זכור, בעיטה. זכור, החישן. אם אתה מגלה את הקץ, זאת אומרת שאינך מאמין ביכולת של התשובה של ישראל שעכשיו הוא יבוא. אתה לא נותן רגע לעכשיו. אתה מבטל את הערך של העכשיו ולא מאמין במה שעכשיו יכול להתרחש. כך נסתלקה מנשא. בניסיון לגלות את הקץ, בעצם יש חוסר אמון ביכולת עכשיו לחבר את הכל, הכל בכיווי. גם מהרע הגדול ביותר יכולה לצמוח ישועה. חז"ל אומרים במדרש נורא, שאי אפשר להגיד אותו, אבל הוא מופיע בפסוק. יעקב אבינו, כשהבנים חוזרים, והוא כבר לא יכול לשאת את הכל, הוא שואל אותם, למה הראיתם לי לומר היש לכם אב או אח? חז"ל אומרים שם ביטוי במדרש נורא, מעולם לא יצא מפיו של יעקב דבר לבטלה, חוץ מכאן. איך אתה אומר למה הראיתם? אתה לא מבין שגם זה חלק מהעגלות? שגם זה מחובר? שהכל בכיווי? מה, עכשיו אני צריך להסביר לך את פרשת הכסף? אחר כך את פרשת הגביע? אחר כך את עוד 20 שנה? אחר כך את עוד 2,000 שנה? אתה לא רואה את כל ה-5,000 וה-10,000 האלה והמיליונים האלה מחוברים לדבר אחד? הכל בכיווי? חז"ל ממשיכים שם, ועל זה אמר הנביא, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם. מה אתה אומר למה הראות? זה טבעי מאוד להגיד, וזה חולשה בכיווי. מישועתך קיוויתי השם. זה שם השם שאותו ביקש יעקב לגלות כששב מחרן וחשב שנתקיימה הגלות, ועשיו יצא מהארץ, והנה נשב בשלווה ונגלה את הגאולה, וכל מה שחסר הוא רק לשלוח את יוסף אל האחים לשכם, והעסק יסתדר וחוזרים, והנה מחר הגאולה מופיע. אבל שרוף שרף יוסף. אתה יודע למה אתה חשבת שתרוף תורה? כי הכיווי, כי נעלמה ממנו רוח הקודש, כי החיבור של ישועתך קיוויתי השם עוד לא הגיע. באמצע הברכות, בסוף ברכתו של דן, במקום שבו הופיע בפעם הראשונה מידת הדין המתוחה של דנני אלוהים, ובמקום שבו יופיע לעתיד המושיע המת, שם עוצר יעקב ומלמד את דן ואת כולנו את הלימוד הגדול, ישועתך קיוויתי השם. ואותו שם השם שאותו ביקשתי לגלות והוא נמנע ממנו, ואותו יצטרכו לגלות בהמשך. יוסף ימות. הוא יפקוד על בני ישראל, ובזה אנחנו עומדים פקודה. ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ. אבל יש לו גם דרישה אישית. והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. את השבועה הזאת שיוסף משביע את ישראל, מקיים משה רבינו בעצמו. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השבעה השביעה יוסף את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם. רבי ורבותיי, איך הולך הטור הזה במדבר 40 שנה? עמוד אש ועמוד ענן, ארון ברית, ומשה רבינו הזקן נושא את ארונו של יוסף. יוסף, בתקופה של מסתרה דרכי מהשם, ב-20 פרקים ששם השם לא מתגלה, בכל הסתר הפנים הזה, יוסף הוא זה שהצליח לגלות את שם השם, והשם הצליח, והשם ברך, ברכת השם. כל תפקידו של משה הוא לגלות את שם השם. ללכת ממצרים לארץ ישראל, לירושלים, פירושו, לגלות בעולם את שם השם. כדי לעשות את זה, צריך משה מגלה שם השם, לקחת את ארונו של יוסף, והעם כולו רואה את המחזה. ובמחזה הזה ממשיכה אותה לישועתך קיוויתי השם, שמתחילה באם יהיה אלוהים עמדי והיה השם לי לאלוהים, וגם היא לא התממשה מיד בתחילת הדרך. הכל בכיווי, איסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוות עולם הבא בכיווי. ערב טוב.